אמרנו את, כאילו, את המזבח, כאילו כל הציבור של המזבח למעשה, אבל עוד לא התחלנו את המלחמה. את
המלחמה...
כאילו לא את המלחמה, אפילו את האיסוף של האנשים לקראת המלחמה.
זה אולי אנחנו נתחיל היום, כן. בקיצור, פעם קודמת דיברנו על הקדשה של גדעון, בעקבות המצב שבו השם לא מוכן להושיע. או לפחות לא מוכן להושיע אם לא יחזרו בתשובה. וראינו שבהתחלה יש מעין דו שיח, כלומר מסע ומתן כזה. בא המלאך ואומר, אני העליתי אתכם במצרים, כלומר בשם השם, ואתם עזבתם אותי. ובא גדעון ועונה לו, השם הוציא אותם במצרים ועכשיו הוא עזב אותם. והשם מוכן, הוא אומר, לך בכוחך זה והושעת ישראל מכף מדיין. ונראה כאילו מה זה והכית את מדיין כאיש אחד, העלינו שיכול להיות שהכוונה היא לך אתה ותושיע. ואז הוא אומר, כאילו, מה, איך אני לבד יכול? אז השם אומר לו, אני אהיה איתך. אז במצב הזה זה בסדר. ואז אחרי זה, אחרי שהוא כבר שולח אותו להילחם, פתאום הוא שולח אותו, לא, אל תילחם קודם, קודם כל תהרוס את מזבח הבעל. אז יש פה איזה מין עצירה פתאומית של הרצף. אחרי שציפינו שכבר הוא ילך ויושיע, כמו שהשם אמר לו, אז הוא קודם כל הולך להרוס את מזבח הבעל. ובזה אנחנו בעצם סיימנו, כשמזבח הבעל, פה בעצם נגמרת, אפשר לומר, ההקדמה של הסיפור, כי מיד עכשיו יספו את הצבא. אז מזבח הבעל נהרס, והשם ירובל ניתן לגדעון, כשבכך בעצם מובעת התקווה שהבעל באמת יריב בגדעון, דבר שבמלחמה ייבדק, כן? האם הוא ינצח או יפסיד. ובכך בעצם האם הבעל ניצח או יפסיד. דבר אחד שצריך לומר, כל היחידה הזאת שקראנו, של הקדשת גדעון וכולי, לדעתי קורית לפני, לא לפני, כאילו, אחרי הפסוק שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. עוד מעט נבין למה. אנחנו בפרק ו' פסוק למד ג' וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. כן, עכשיו למה ברור שזה קרה לפני כל הסיפור של גדעון בחובת חיטים בגת והמזבח שהוא הורס והמזבח שהוא בונה? מה נראה לכם? למה שזה יהיה קודם?
רק אחר כך צריך להניס מפני מדיין.
זה דבר ראשון. כן,
כן, אבל זה לא, להפך, היית אומר זה כינוס נקראת מלחמה, זה לא איזה משהו, כאילו...
לא, אבל הם נאספו, לא... עברו את הירדן, מה זה ויעברו ויחנו בעמק ישראל? הם עברו את הירדן, וחנו בעמק ישראל.
אבל הם שולטים בהם כבר 7 שנים.
מה זה שולטים בהם?
כאילו, פושטים בהם כבר 7 שנים.
נכון, לא, כבר 7 שנים שהם באים פתאום עוברים את הירדן, באים לפה ולוקחים את הכל. אבל ודאי שכשהם לא באים לפה ולא לוקחים את הכל, כלומר, כשהם חוזרים למדיין, אין לאף אחד בעיה איתם. החשש הוא כשהם מגיעים. אין שום סיבה להניס מפני מדיין כשהם לא פה.
אתה אומר שהם תמיד מגיעים, חונים בעמק ישראל, שזה מצפון לאזור מנשה בכלל?
הם חונים, איפה? אולי בעמק ישראל כי זה נוח, אבל הם תמיד באים וחונים עליהם ולוקחים את כל המחנה. זה מה שהיה כתוב בתחילת הסיפור, נכון? כן, מתואר במפורש מה הם עושים, וזה מה שהם עושים. והיה עם זרה ישראל, ובא מדיין, כלומר זה מה שהם עושים. אז די ברור שזה הכוונה. וגם כתוב, בכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו, כלומר זה בעבר. כאילו נאספו עוד לפני זה. עכשיו השאלה היא למה להפוך את הסדר, זו שאלה כבר יותר בעייתית. ופה אני חושב שזה, נקרא לזה, הקדמה לסיפור, שהיה צריך לשים לפני הסיפור ולכן הקדימו אותה לפני הפסוק הזה, כדי לתת למלחמה את המקום הראוי לה, שמתחיל בזה שמדיין ועמלק באים, ולהקדמה את המקום הראוי לה. עכשיו, מה המיוחד בהקדמה הזאת? מה שאמרנו בעצם, כלומר הפער בין מה שגדעון אומר שהוא רוצה להושיע, והשם אומר לו אני אושיע, שזה מה שקורה בחלק הראשון, לעומת הסיפור במזבח הבעל שהוא אומר, נכון, אתה תושיע, אבל קודם כל אתה צריך להחזיר את העם בתשובה. אז בזה בעצם מובן מה הסדר של הדברים. שלום, ברוך הנמצא, הבא, השב, אני לא יודע. כן, הגעת בדיוק בזמן, אנחנו בדיוק מתחילים לאסוף את הצבא. אל תדאג, אנחנו עוד לא נלחם, ייקח עוד שיעור או שניים. כן, אז בוא תשב.
זה התחיל לסכבות השמיכה.
לא, לא, זה אחרי השיעור. אתה יודע,
לתאמן.
כן, טוב. אז אנחנו בפרק ו' בפסוק למד ד' כבר. פסוק למד ג' כבר הספקנו ללמוד. הפסדתם הרבה.
סופתם.
כן. אז בינתיים מה שקרה זה שהשם אמר שהוא לא יושיע, ואז גדעון אמר שהוא צריך להושיע, ולכן השם הסכים. אבל הוא אמר לו, קודם כל אתה צריך להחזיר את העם בתשובה, תנצץ את מזבח הבעל ותבנה מזבח להשם. והוא עושה את זה וזה לא עובד. אנשי אופרה, שמתוארים אם אתם זוכרים כמו אנשי סדום, כן, זה אתם זוכרים משבוע שעבר, אז הם לא ממש חוזרים בתשובה מהעניין הזה, אלא להפך. הם כל כך אדוקים בעבודת הבעל שהם... אם הם עיר הנידחת, אז הם עושים עיר הנידחת לגדעון המאמין, כן? והם דורשים וחוקרים ובודקים מי זה שעשה עבודת השם פה, ומוצאים שזה גדעון בן יואש ורוצים להרוג אותו. ואבא שלו אפילו יותר אדוק ואומר, מה, שאנחנו נהרוג אותו? זה הבעל שצריך לעשות את זה, הוא יריב לו. ובכך בעצם מגיעים למצב של ירובל, של ירב בו הבעל, כי נצץ את מזבחו. זה היה אז. כן, בינתיים, מדיין ועמלק ובנקדם כבר נאספו וחנו בעמק ישראל. אז מה עושים עכשיו? אוספים את הצבא. ורוח השם לבשה את גדעון. כן? עצם הביטוי הזה הוא מעניין. כלומר, רוח השם לובשת את גדעון. כאילו גדעון הוא איזה בגד, ורוח השם מתלבשת. אז היא לובשת את גדעון.
לא, הפוך. רוח השם היא בגד שמתלבשת על גדעון.
כן?
נכון.
לא, לא. כתוב רוח השם לבשה את גדעון.
אה.
כמו שגדעון לבש בגד, אז רוח השם לבשה את גדעון.
מה בדרך כלל? בדרך יש גם בשמשון יש רוח השם וב... שאול יש רוח השם.
יש רוח השם בהרבה מקומות, אבל לבשה רק פה. כן, ותזכרו שרוח השם לובשת אותו, כי עכשיו הוא עם רוח. יש רוח השם בתוכו.
זה מופיע רק פה.
עם השורש לבש, כן. יש ורוח לבשה את המסאי, לא רוח השם, אלא רוח לבשה את המסאי בדברי הימים. אבל זה לא בטוח שזה רוח השם.
זה סד מעצור המסאי.
מה?
אז
יש אחד כזה, אבל שם אבל לא בטוח שזה רוח השם, אלא רוח סתם. כלומר, יכול להיות שזה רק רוח שנשאה אותו, לא רוח פיזית, אבל כן. בכל אופן, רוח השם לבשה את גדעון, והתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו. כן, הוא תוקע בשופר, ואביעזר, כלומר, המעגל הפנימי, המשפחה שלו בתוך מנשה, נזעקת אחריו. ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק גם הוא אחריו. ומלאכים שלח באשר וזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. כלומר, יש פה איסוף צבא בשלושה שלבים. נכון? קודם כל תוקעים בשופר, ואביעזר, שהוא זה שיכול לשמוע את השופר, נאסף. שלב שני, מלאכים נשלחים, וזה כבר לכל מנשה. זה לא רק לאביעזר, אלא כל מנשה, כל השבט שלו. זה המעגל הנוסף, ובסוף, אחרי זה, מלאכים שלח באשר, ובזבולון ובנפתלי ויעלו לקראתם.
למה ויזעק ויזעק ויה? כי לא לפי הסגנון היה צריך.
עוד פעם ויזעק.
ויזעקו כמם.
נכון. אז קודם כל יכול להיות שזה גיוון. דבר שני, אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, אז אנחנו נראה יכול להיות שיש עניין בזה שהם עולים לקראתם ועוד לא הגיעו. אבל בכל אופן זה מעניין שיש פה מעגלים שונים. אשר זבולון ונפתלי, זה מעניין שהוא קורא דווקא להם. כלומר, מנשה הוא מדרום לעמק ישראל, ששם המחנה מדיין, ונפתלי ואשר מצפון וגם זבולון. אבל איפה יששכר?
הוא בעמק עצמו, לכאורה, מבחינת השטח הצבאי.
אז תקרא לו, הוא שם.
אז אולי הוא בתוך שאר השבטים, בתוך שבשאר שבטי הצפון, הוא מתחיל לנחול, עד כמה שאני זוכר.
אז לא, אז מה שאמרנו כבר אצל דבורה, גם שם, הרי זבולון ונפתלי עולים להר תבור, ואיפה יששכר? כלומר, גם שם כבר אמרנו שיששכר נעלם בגלל שיששכר לא נמצא שם. יששכר לא הצליח לנחול בעמק, כי אי אפשר לנחול בעמק, והוא נשאר לו בהר אפרים. ולכן את תולה בן פועה, בן דודו, איש יששכר, אנחנו נמצא בשמיר בהר אפרים, בהמשך הספר בפרק י'. אוקיי, אז הוא אוסף בשלושה שלבים וצריך לזכור את זה. כן, כלומר, יש את אביעזר, זה הבסיס, ויש את... את כל מנשה ואת אשר זבולון ונפתלי. בסדר. ואז פתאום גדעון לא הולך למלחמה, שוב יש עצירה. הוא אומר להשם כך, ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גזעת הצמר בגורן. אם תעלי יהיה על הגזעה לבדה ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. ויהי כן וישכם ממחרת, ויזר את הגזעה, ויהי מצטל מן הגזעה מלוא הספל מים. ויאמר גדעון אל האלוהים, על איך הרבך בי ואדברה אך הפעם, אנסה אינה רק הפעם בגזעה, כי יהי נחורב אל הגזעה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל. ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חורב אל הגזעה לבדה, ועל כל הארץ היה טל. אוקיי, עד לפה, נכון? אחרי זה כבר, וישכם ירובה לו גדעון, וכל העם אשר איתו, ויחנו על אל חרוד, ומחנה מדיין היה לו, מצפון, מגבעת המורה בעמק. אוקיי.
אני אוכל את החלוקה, אבל זה לא, זה שייך ל...
כן, בפרט הפסקאות, אתה צודק שזה שייך לזה, ונשאלת השאלה למה. שאלה, אבל שאלה על החלוקה לפסקאות, ולא על הפסוקים. צריך לראות, אולי. אבל מה קורה פה? למה גדעון עכשיו פתאום מבקש עוד אות? ועוד אות. עוד כפול. מה קרה שגדעון פתאום לא מאמין? כבר השם נתן לו אות. ועכשיו גדעון אמור לסמוך על זה. מה השתנה הלילה הזה?
המדן אומר שפשוט... ש...
מתו בדרך.
לא, אשר זבולון ונפתלי היו אמורים להגיע... כאילו עלו לקראתם, אבל הם לא ראו, הם היו בקצה השני, והם לא ידעו אם הצליחו להגיע אליהם השליחים או לא.
ולכן הוא מבקש הודות?
ולכן הוא רואה שפתאום זה לא מצליח. אז זה ביטחון
אבל הוא לא רואה שהוא לא מצליח, הוא פשוט לא רואה שזה מצליח, כמו שאמרת, נכון?
כן.
הם עוד לא הגיעו.
לא, הוא רואה שהוא לא, אין שליח, השליחים לא חוזרים, הוא לא שומע שום מידע משבטי הצפון, כן. זה... רואה, אז הוא לא היה איזה שאלה, אולי...
אז יש פה הנחת יסוד סמויה שהם לא הגיעו. זה א' וב' שהוא לא ידע מזה. שלכאורה, הפסוקים אומרים את מה שהוא יודע.
יכול להיות שהם הגיעו, רק שהוא פשוט לא רואה את זה.
כן, לא, אבל הנחת היסוד נראה לי שמי שקורא את הפסוקים האלה, היא שזה מה שגדעון יודע. כן, הוא תוקע בשופר ואביעזר נזעק אחריו, הוא שולח מלאכים ובכל מנשה ונזעקים אחריו, והוא שולח מלאכים באשר ובזבולון ונפתלי, והם עולים לקראתם. אז הוא יודע שהם עולים לקראתם. למה להניח שהוא לא יודע, זו שאלה.
הוא יכול גם להגיד אפילו יעלו לקראתם, זה גדעון ואנשיו עולים לקראת שבטי הצפון, בתוך הנחה שהם יפגשו שם באזור העמק.
זה נראה לי קצת פלפול בפסוקים, כן? ומלאכים שלח באשר בזמן המפתלי, ויעלו לקראתם. הרי המבנה הוא תמיד שהוא תוקע בשופר ומישהו בא, נכון?
כן.
שולח מלאכים ומישהו בא. אז לכאורה קצת קשה לומר את מה שאתה אומר, אבל שוב, כל מיני דקונסטרוקציות יכולות להיות. השאלה היא מה באמת הסיבה. עכשיו, יותר מזה, אני חושב שבהקשר של הרצף, אנחנו לא מחפשים תשובה טכנית. גדעון לא סתם כאילו ראה מלאך עולה השמיים, ואז אמר, טוב, הם לא באים, אז אני כבר חושש שהשם לא איתי. יש סיבה למה שהשם לא יהיה איתו. מה הסיבה שהשם לא יהיה איתו?
חיימו נעלמו.
חיימו נעלמו, איפה נעלמו?
מה שקורה, כאילו לא כתוב כאן, אבל זה מופיע...
שוב אתה כאילו עם הפסוקים הבאים, בסדר, זה לא כתוב כאן. כלומר, העיקר חסר מן הספר. כאילו, הוא מבקש עוד סתם. זה הופך אותו למאוד שרירותי. לא, אבל מה שקראנו? השם שלח אותו לפני המלחמה, כתנאי למלחמה, קודם כל תחזיר אותם בתשובה. הוא הצליח? לכאורה לא. הרי הוא שלח את גדעון להרוס את מזבח הבעל וכו'. וראינו מה קרה בסוף. אנשי העיר לא רק שלא חוזרים בתשובה, אלא הם רוצים לעשות לו דין ולהרוג אותו. ובסוף הם עוד אומרים, הבעל עוד יקה בו. הם לא עזבו את הבעל לרגע. אז למה, כאילו, למה לחשוב שהם חזרו בתשובה? משמע שגדעון נכשל. אם גדעון נכשל, אולי השם לא יושיע. כי השם אמר שהוא יושיע, רק אם הם יחזרו בתשובה. נכון? זה כבר עוד מהאיש הנביא שהוא שלח בהתחלה, זה כבר היה ברור. אז יכול להיות שהשם לא יושיע. אז הוא רוצה לוודא. השאלה היא גם, שאלה נוספת שתהיה זה למה צריך פעמיים, אבל זה עוד נראה. אז קודם כל הוא אומר אל האלוהים, זה כבר מעניין שהוא משתמש בשם אלוקים. בגלל שאם אתם זוכרים, בפרק ו' עברנו, וראינו מתי שם השם הופיע, מתי שם אלוקים הופיע, אז מלאך האלוקים ולא מלאך השם הופיע רק מתי שהיה איזה מין ריחוק בין השם לבין גדעון. כשגדעון למשל שם את המנחה בתחת האלה, שזה מקום של עבודה זרה, אז פתאום מלאך האלוקים. וכשהוא תיקן את זה, אז מלאך השם. וכמובן, בסיפור של הבעל, אז כתוב, אם אלוהים הוא ירב לו, שם זה לא השם, זה אלוהים אחרים, אז ודאי שכתוב אלוהים. אבל למה פה שוב יש אלוקים? שוב, בגלל אותו ריחוק. כלומר, גדעון מרגיש שוב שהשם מתרחק ושהוא לא מוכן להושיע, אז הוא אומר כך, אם יש לך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, ושימו לב לכאשר דיברת על זה, כלומר, אתה אמרת שאתה תושיע, אז הנה אנוכי מציג את גזת הצמר בגורן. ואז יש איזה מין קטע כזה, הוא שם את הגיזה בלילה, ואם יהיה טל על הגיזה לבדה ועל כל הארץ חורף, אז אני, מה? וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. כן? אז לכאורה עכשיו, והיא כן, וישכם ממחורת, ויעזר את הגיזה, והיא מצטל מן הגיזה מלוא הספל מים, והנה גדעון יודע שהשם יושב בידי את ישראל כאשר דיבר. נכון? לכאורה עכשיו אמור לדעת בוודאות שהשם יושב את ישראל כאשר דיבר. אז מה פשר הבקשה הנוספת?
אחת, זה נס לא מספיק בטוח, זאת אומרת, זה מסוג הדברים שגם יכול להיות שבמקרה נשפחו קצת מים באזור הגיזה. שתיים, לא כתוב פה ששאר השטח היה חורף. כתוב פה רק שהגיזה הייתה מלאה מים.
הוא אומר כאילו בעצם לא קרה מה שהיה אמור לקרות.
זאת האופציה, או שאמרתי, שוב, האופציה הראשונה, הנס הראשון הוא לא כזה...
אז האופציה הראשונה שזה לא קרה, אפשר להוכיח שזה לא נכון. למה ברור שזה קרה? ויהי כן, נכון? כלומר, אם כתוב ויהי כן, כנראה שהיה כן. אז לכאורה זה מוכיח את זה. האפשרות השנייה אבל, שהנס הראשון לא מספיק טוב.
כמו התקון החנייה.
שמה? שכאילו תודה הסתדרתי?
דודה, סמל, לא צריך.
למה? אבל זה מתאים פה.
היה תללה, גזעה לא, זה היה במקרה.
לא, אבל אם ככה, אז אתה בעצם אומר שמראש כשהוא הציע את ההצעה הזאת, אז הוא היה די תמים ותמים, או אפילו יותר גרוע, טיפש. הוא לא חשב שזה כאילו יכול להיות במקרה וזה לא נס.
ומה פתאום הוא קילה?
מה?
ומה פתאום הוא קילה, הם ככה, הוא היום הקם את זה בבוקר ו... חשב את זה על הסברה הפריורת הפוכה, זה לא נס.
כן.
כאילו, זה לא...
כלומר, הוא פשוט לא חשב על כל האפשרויות. כלומר, הוא ניגש להשם ואמר, השם, תעשה ככה ואז אני נדע. לא, אבל הבעיה שלי היא בעיקר עם השאלה, האם בן אדם באמת ניגש להשם, לא לחבר שלו, אלא להשם, כשהוא ככה לא חשב על כל האפשרויות. זה דבר ראשון. דבר שני, עם כל זה שב... אפריורית, כמו שאמרת, יכול להיות שזה לא יהיה נס. יכול להיות שבאמת הגיזה תהיה לחה יותר ממה שמסביב, נכון? כי היא סופחת את המים. אבל בא הפסוק ואומר לך, לא, כדי שלא יהיה ספק, זה היה נס. הוא לקח את הגיזה, והוא מצא ממנה כמה מלוא הספל מים. זה לא קורה גם אם אתה במקרה, לא יודע מה, יצא במקרה שזה קצת נספג. לא יצא מזה מלוא הספל מים. וספל, רק שיהיה ברור, ספל זה לא מה שאנחנו אומרים היום, ספל, כאילו נטלה או משהו. ספל בזמנם זה היה החלק הגדול הזה, הכלי הגדול שממלאים ממנו מים. דרך אגב, המילה ספל מופיעה רק עוד פעם אחת בכל התנ"ך. אתם זוכרים איפה? לא זוכר. מה?
אצל
יעל. אצל יעל? בשירה, אבל כן. זה שני המקומות היחידים שמופיע ספל, רק בסיפור גדעון ובשירת דבורה שלפניו. זה לא הדבר היחיד שמופיע רק פה ופה. אבל זה מעניין שעוד ביטויים שמקשרים ביניהם. אז בסדר, אז לכאורה זה נס מאוד ברור. אז למה צריך עוד פעם? אז טוב, השתיקה הזאת היא גם באמת שתיקה של הרבה אנשים. היו הרבה ניסיונות להסביר את הדבר הזה. דבר ראשון שבאמת הרבה ניסו לעשות זה לדון בפרטים שיש לנו ולמתוכם לדלות קצת מידע על מה הרעיון בנס. למה הוא בוחר דווקא גיזה ובגורן וכל העניין הזה? למה, מה הסמליות של הביטויים האלה? הצעה אחת מעניינת, אני רק אציע אותה, זה, יש עוד הרבה, אבל כאילו זה דוגמה אחת. זה להגיד שהגיזה מייצגת את מי?
גדעון.
את?
גדעון אולי.
גדעון?
גדעון ושאר העם, משהו כזה.
למה שהגיזה תייצג את גדעון? כי זה מתחיל בג' אבל גם גורן?
לא, שיהיה מופרד משאר העם ו...
כאילו נבדל.
שהוא עובד את השם והם לא וכו'.
תשמור את זה לעוד כמה דקות, כן? זה לא שאני מסכים, אבל כאילו תשמור את זה לעוד כמה דקות. אבל אז מה שהציעו זה שאוקיי, גיזה מה זה? גיזה צמר זה מגיע מהמקנה, כלומר מהכבשים. וגדעון בא ומציג אותה איפה? בגורן. שזה המקום שבעצם אמור להיות...
חיטים.
חיטים? שזה מעניין, בגלל שהחיטים לא שם, החיטים בגץ, נכון? אם אתם זוכרים. אז יש לו פנוי לשים את הגיזה. עכשיו גם לא רק זה, אלא שלפי הסמליות שמציע ישראל רוזנסון, גם אחד המרצים פה, לשעבר לפחות, אם אני לא זוכר שראיתי אותו לאחרונה. אז זה בדיוק העניין. הגורן מייצג את בני ישראל, כי הם הרי החקלאים. והמקנה זה הרועי צאן המדיינים שבאים ובעצם לוקחים את כל האוכל מהגורן. דרך אגב, בגלל זה גם החיטים צריכים להיות בגת, בגלל שהגורן פה נתפס. עכשיו הוא מציג את הגיזה הזאת בגורן. אם יהיה טל על הגיזה לבדה ועל כל הארץ חורב, אני אדע שאתה תושיע, אם אתה תטפל בגיזה הזאת. כן? ואז באים ואומרים, אוקיי, אבל אז הוא הבין שבעצם צריך לעשות הפוך, צריך שיהיה חורב על הגיזה הזאת. ושלא יהיה עליה מים, שלא יהיה עליה את ההשפעה האלוקית. וצריך לעשות הפוך. עכשיו, זאת הצעה מעניינת. אלא שפה...
מה הופך את זה מבורת לפירוס הפסד עשרה הטעה?
אז זה בדיוק הבעיה שלי. בהרבה מקרים אפשר להציע כל מיני הצעות למה הופך וורט לפשט. פה ספציפית יש בעיה אימננטית לתוך הסיפור שאי אפשר להסביר שום הסבר סמלי שבאמת יתאים. למה? בעצם כל הסבר שאנחנו נסביר בפירוש הראשון, בנס הראשון, יהיה הפוך בנס השני. אז בעצם שום הסבר שאנחנו לא נסביר שיהיה סמלי לא יוכל להסתדר עם הנס השני. נהיה חייבים להפוך את זה. אז אנחנו תמיד נסתבך ככה ונעשה הלוך חזור ונחליט מה מהם הוא הנכון מבחינה סמלית. כן, כל דבר שאנחנו נסמל בחצי הראשון יהיה גם הפוך בחצי השני. ולכן, אני חושב שאם יש משהו לומר לגבי השני פרטים האלה, זה לא מה מסמל הראשון ומה מסמל השני, אלא כל הרעיון זה זה שהם הפוכים אחד מהשני. גם אם אתם תקראו, אתם תראו שהביטויים פה הם בכוונה הפוכים. כלומר, בפעם השנייה הוא אומר, יהיה נחורב על הגיזה לבדה ועל כל הארץ יהיה טל, ומקודם יהיה טל על הגיזה לבדה ועל כל הארץ חורב. כלומר, אותם ביטויים אבל הפוך. כלומר, כל הרעיון של השני ניסים האלה, הם רק בעצם היפוכם. רק בזה שהם הפוכים אחד מהשני. יש ודאי אולי קשר לגיזה ולזה, לזה שכל הסיפורים פה הם מתרחשים בקשרים של, עבודה, של עבודת אדמה לעומת חקלאות. יש בזה אולי קשר. אבל לא לחפש סמליות יותר מדי מדויקת, כי זה יהיה חרב פיפיות. אנחנו נאכל אותה בצד השני. אז כנראה רק ההיפוך זה העניין. שאלה מה ההיפוך הזה בא לומר. אז בוא, אני נאלץ שוב להתחבר להקבלה שאנחנו כבר עלינו עליה קצת, ולצרף אליה עוד משהו. יש פה איזה ביטוי אחד שנראה גם כן כמצוטט ממקום אחר.
על הישר הפחפה ואתה...
לדבר החפה.
זה מסלסל מאוד מוכר אלו.
מאיפה? אתה לא יודע מאיפה?
יהודה. על יוסף.
חביב
והדברה אחפה.
משה?
משה, איפה?
פסנה?
לא.
פחתיים
אמרתי שזה גם הקבלה שדיברנו עליה, לכאורה זה אמור להיות כבר קופץ.
אין כמוך כפרו?
מה? לא.
מה?
לאדוני לעשו זה יעקב ל... יעקב לעשו?
לא. מה, ככה? תביאו קהל אחרי קצת. באמת? אל נאיכר לדבר ועוד דבר לך פעם.
עוד מילה לפני, מילה אחרי.
אני חושב שזה ביום, אבל זה לא יעזור לך.
טוב, למי יש היפון? אולי יתעשית? לא, לא.
מה?
אברהם בסדום.
כן, כל הזה זה ברור. אברהם בסדום. כן, כתוב, ויען אברהם ויאמר, הנה נא הואלתי לדבר על אדוני ואנוכי יפה באפר.
רגע, אוי אלו.
מה?
אוי אלו.
אוי אלו, מה?
זה סמל קודס.
מה? אה, זה? טוב, דיברנו על זה כבר.
מה?
שזה לא בעיה. אתה כבר בשיעור הראשון, הראשון שהיית פה, שאלת את אותה שאלה.
כן, לכם. לא, פסוקים.
רק בשביל המצפון שלך. לכל שיטות הראשונים והאחרונים. אבל, צריך לשים לב למה שעושה. אז מה בעצם קורה אצל אברהם?
כן, השם בא ואומר שהוא הולך להשמיד את אדום, נכון? אז בא אברהם ודורש שאם יש שם 50 אז אתה תציל, ואז השם אומר נכון, אם יש שם אני אציל, ואם יש שם בסוף הוא יורד בעשרות, אולי גם בחמישיות, ובסוף הוא מגיע לעשרה ואני לא שקודם עבור העשרה, ואברהם הולך והשם הולך. מה קורה בסוף? משמידים את סדום, כלומר?
זה לא עובד.
זה לא עובד, נכון. עכשיו בא גדעון ומשחזר את זה. למה שהוא יעשה את זה? דרך אגב, גם החזרה פה.
פה ממשיכים הרי. על הסצנה, רק הפעם, בגיזה.
ברור שזה די חזרה, אבל דברה אך הפעם, נעשינה רק הפעם.
זה לכאורה סתם מיותר.
כלומר, זה רק מדגיש שכל זה הוא בעצם לקוח מאיפשהו. כי אני צריך לקחת גם את כל היחידה. בכל אופן, למה הוא מחזיר אותנו לאברהם? עכשיו, שוב, אם אתם זוכרים, אמרנו כבר שיש פה סדום. אז למה שלא יהיה אברהם? כלומר, לפני שנייה אמרנו שאנשי עופרה, שמייצגים את כל ישראל, מייצגים בעצם, כאילו, מקבילים לאנשי סדום. כמו אנשי סדום, גם הם מנסים להרוג את הצדיק היחיד שנמצא שם, והם לא מוכנים לחזור בתשובה. ולכן, לכאורה, צריך להשמיד אותם, כמו סדום. ולא צריך להושיע אותם, זה בטוח. אז מה גדעון בא ועושה? עכשיו, בשביל לומר מה הוא עושה, קודם כל הוא אומר, כמו בסדום שאתה זוכר שאברהם עשה את הדבר הזה, ואמרת שאם יהיה אתה תושיע, אז גם פה. ולכאורה זה גם כן חרב פיפיות, נכון? כמו שאמרנו, הרי אם גם פה, אז הוא יגיד, כן, גם פה, סכן, הם חוטאים, אז כמו סדום, אני אשמיד אותם. אז מה התשובה? שימו לב לזה שהוא מקביל, נכון? הפסוק הזה מאוד דומה, אבל הפסוק הזה אצל אברהם, מתי הוא מופיע? יש הרי כמה פעמים שהוא אומר כל מיני דברים, 50, 45, 40, 30, 20, ועשרה, והפסוק הזה מופיע רק במקום מסוים. מוכר.
לא,
זה
דפתפו
לשם לפניי,
אני
מסל לך
30.
לא. אבל כאילו אתה מחלק לשניים ואז לשניים? עד שזה ילך.
בפעם האחרונה.
בפעם האחרונה. כן, כלומר בסוף, בסוף הוא מוכן.
אך הפעם זה רק.
כן, גם אך הפעם זה באמת כאילו מוכיח את העניין הזה. זה מתי? אולי מצאון שם? עשרה. כלומר בסוף. אז הוא מזכיר לו.
לשם מצאון יש כסר לעשה פה. זוכרי ננה.
לשם שם.
וכזה כן ננה.
אך הפעם? לא יודע אם אך הפעם, כל מקום שיש אך הפעם ישר זה נקשר. צריך למצוא עוד הוכחות. לא עולה לי ברגע זה, אבל צריך לשבת. כשנגיע לשם, תזכור. כן, אבל שוב, גדעון פה מזכיר את הפעם האחרונה, כלומר תזכור, אפילו עשרה אפשר. עכשיו, אם אתם זוכרים, באמת היה לנו את סדום. עופרה היו הם תוארים כסדום. אבל, והיה איזה פרט קטן, שאמרתי לכם תזכרו, כי עוד יהיה לזה משמעות, ולא היה לזה משמעות בהתחלה. שזה, ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו. כלומר, כשהוא הולך להרוס את מזבח הבעל, ולבנות את מזבח השם, שזה המעשה של הצדיק, שזה אחרי זה רוצים להראות אותו, הוא לא עושה את זה לבד. הוא לוקח 10 אנשים. שזה ממש נפלא בהקשר שלנו, כאילו, הנה, היה לי חרב חבי והדבר אחר פעם, יש 10 אנשים, והפעם בניגוד לסדום לא צריך להשמיד אותם. ואז אם אתה מסכים איתי, אז שיהיה ככה, ואכן, ויעש אלוקים כן בלילה ההוא, והיא חורבה לגזרה לבדה, ועל כל הארץ היתן. עכשיו, מה שאני מנסה לטעון זה שיש פה באמת אמירה יותר רעיונית, ולא באמת שהוא תמה האם השם יושיע או לא. אלא רוצה לוודא שהשם מאמין, מה זה מאמין? שמסכים לאותו גישה שהוא מציג, של צריך להושיע למרות כל החטאים. כולם חוטאים, אבל אפילו 10 אנשים מספיקים. איך הוא עושה את זה? בהתחלה הוא מבקש נס, כי הוא לא יודע אם השם יושיע. אבל אחרי שהנס נעשה, שהוא יודע, כן? שימו לב שבנס הראשון, הוא אומר, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, אני לא נוכל מוכרים ולאי, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. בנס הראשון הוא אומר, תעשה לי את זה, ואז אני אדע שאתה תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. בנס השני לא צריך לומר את זה, הוא כבר יודע, מהנס הראשון. הנס השני נועד לחזק את העניין הזה בדיוק. כלומר, אתה תושיע בגלל העשרה האלה אפילו שכולם חוטאים. עכשיו תגידו, בסדר, הוא אמר שהוא יושיע בנס הראשון. אז פה, זה מה שאמרתי לכם לזכור, הביטוי כאשר דיברת. כן? תושיע כאשר דיברת, זה מה זה אומר? מה זה תושיע כמו שדיברת? מתי דיברת?
כשדיברת הייתי בגן.
נכון. כמו שדיברת הייתי בגת. בגת. כן, וזה... מה נאמר שם? שהשם יושיע סתם? או שהשם יושיע רק אם הם יחזרו בתשובה?
סתם.
סתם? לא יודע, אמרנו שם במפורש שזה כבר הוא רומז לו כבר בנס עם המלאך, ואחרי זה גם בזה שהוא אומר לו במפורש להרוס מזבח הבעל, שהוא לא מוכן סתם ככה להושיע. כלומר, הם צריכים לחזור בתשובה. בנס הראשון הוא אומר, אם אתה תושיע בידי ישראל כאשר דיברת, כלומר שהם חוזרים בתשובה. עכשיו, כמובן שגדעון לא מתכוון לזה מילולית. מתכוון כאשר דיברת, שאתה תושיע. ובזה באמת אחרי זה הוא בא ומוודא שגם לצד השני. ואז פה מבחינת המשחק הספרותי יש לנו בדיוק את ההיפוך שחיפשנו. כלומר, מה הרעיון של כל השני ניסים האלה? ההיפוך. יש לנו את השלב הראשון שהוא את התושיע אם הם חוזרים בתשובה, ויש את הצד השני, תושיע אפילו אם לא חוזרים בתשובה. אם יש רק אפילו 10 צדיקים.
זה לא די חורק מעט אבנית של הספר.
שמה?
חטא עינוי תסובה.
טוב, זה אתה החלטת שזה המעגל של הספר. כן, הספר לא עובד ככה. בהרבה מקרים, בכל מקרה שיש לנו מידע עליו, הם לא חזרו בתשובה. הם זעקו להשם, אבל לא חזרו בתשובה. כן, זעקה זה לא חזרה בתשובה. ידע שהגננת אמרה שזה חזרה בתשובה ואז ישועה? לא. השם הושיע למרות שהם לא חזרו בתשובה. והנה בא גדעון ואומר לו, למרות שלא חזרו בתשובה, אנשי עופרה עובדים עבודה זרה, רוצים להרוג אותו. אבא שלו רק מגן עליו בצורה יותר אדוקה, על ידי איזה ועוד חסידי כאילו שהוא עושה עם הזה. כן, איזה סוגיה בגמרא שהוא מצא שפותר את העניין. כן, זה לא חזרה בתשובה, נכון? תסכים איתי? הם לא חזרו בתשובה.
אותם אנשים זועקים לשם.
מה? כן, כן, כן. אנחנו נגיע ליפתח ונראה את זה במפורש, אבל כן. אותם אנשים זועקים להשם וממשיכים לעבוד עבודה זרה. כן, 100% כן.
אז לא הבנתי, כאשר דיברת לכאורה מכוון, דיברת לא בעזרת חזרה בתשובה, אז למה הפעם השנייה פתאום, אז למה זה הפעם השנייה? אז הפוך, צריך להיות הפעם הראשונה.
לא, בפעם הראשונה הוא אומר, תושיע כאשר דיברת, שזה, איך דיברת? אני אושיע אם תחזרו בתשובה. פעם השנייה זה תושיע אפילו לא חזרו בתשובה, אז בגלל כאילו 10 אנשים האלה, שאני לא חושב שהעשרה הצדיקים זה באמת כאילו כל כך נדרש, זה כאילו רעיוני, כן? אלא אפילו אם לא מגיע להם, תושיע אותם. שזה שוב חוזר לו את הטענה שלו ממקודם, גם בבגת. שהוא אומר, למרות שהם לא מגיע להם, כמו במצרים, תושיע אותם. בכל אופן, כל מה שאמרתי עדיין לא פותר את כל הבעיות בסיפור הזה, אבל אני לא נתקלתי מעולם בתשובה יותר טובה. ואני חושב שעברתי על כל התשובות בעולם.
אז למה או לא?
כאילו, שקיימות כיום בעולם שלנו, בעיון, בכדור הארץ.
אז למה או לא קודם בודק ואז מקייף סבא?
או, אז זה לכאורה מה שמוכיח בדיוק את מה שטענתי מקודם. שהוא לא חושש, כלומר, הוא לא מפחד. הוא לא, עוד מעט אנחנו גם נראה, יש מקומות שיותר לזה. הוא לא סתם ככה איזה מין איש רח רוחי שכל פעם צריך עוד אותות. לא, הוא אוסף את הצבא. ובכל זאת הוא עדיין רוצה לוודא מבחינת הקדוש ברוך הוא. הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, כן? וזה בלי פחד, אבל הוא רוצה לדעת שהשם איתו. ואני לא בטוח שאם השם לא היה איתו, הוא לא היה יוצא למלחמה כמו שהשם אמר לו לעשות. אבל זה שאלה אחרת. אבל הוא רוצה לוודא. אבל בוא תראה איך זה מוכח מההמשך ואז נראה. בכל אופן, זה מה שקורה פה. מה שמעניין זה שוב מה שאמרתי, התגובה של גדעון לכל נס. בנס הראשון, אז כתוב ויהיכן. די קצר ומתומצת. ואז וישכם ממחרת, ויעזר את הגיזה, ויהי מצטל מן הגיזה, מלוא אסף אל מים. שתיאור מאוד מפורט שהוא בודק ומוודא שבאמת זה נעשה. כי זה הנס הראשון, שהוא רוצה באמת לוודא שהשם בכלל איתו. כן, השם הוא באמת צריך לבדוק. בנס השני, ויעש אלוקים כן בלילה ההוא, ויחור ולגיזה לבדה ועל כל הארץ הנטל, וישכם ירובעל הוא גדעון. וכל העם אשר איתו, ויחנו עליהן חרות, אנחנו שומעים את הוישכם הזה ממקודם, ואנחנו מצפים שהוא משקים ויבדוק האם באמת זה קרה, נכון? אבל לא, זה לא מעניין אותו. ברור לו שזה קורה, וזה רק היה עניין באמת של לא ספרותי, מבחינתו זה לא ספרותי, אלא רק העניין באמת להוכיח שזה באמת הטענה שלו, באמת השם הוא צריך להושיע למרות שזה חוטים. הוא לא בדק אפילו אם השם עשה את זה, השם כבר עשה בנס הקודם את ההוכחה. הנס השני נועד רק לאותה אמירה. ואז הוא משקים למשהו אחר, הוא כבר משקים להילחם. כן, השם כבר עשה את זה, הוא בטוח, הוא לא צריך לבדוק, אין לו איזה חששות. ומיד וישכם ירובעל וגדעון וכל העם אשר איתו ויחנו על עין חרוד ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. כן, אז עכשיו לכאורה מה אמור לקרות? הם יכולו להילחם ושוב זה לא קורה והם לא נלחמים וזה נורא מתסכל. ויאמר השם אל גדעון, כן? פתאום כבר זה לא אלוקים, זה השם? זה מעניין? מה השם אומר לגדעון?
תוריד את כמות האנשים.
מה זה?
תוריד את כמות האנשים.
בהתחלה הוא אומר להוריד את כמות האנשים, נכון. לא, אבל קודם כל רציתי לכתוב את הדבר היותר בסיסי. ביחידה הקודמת נאמר ויאמר גדעון אל האלוקים, נכון?
ויאמר גדעון האלוקים, בסדר?
ואז זה הנס הראשון, איך נפתח הנס השני? פסוק למנטט.
ויאמר גדעון אל האלוקים.
היה אפשר לוותר על כל זה, נכון? היה אפשר ויאמר או ויאמר גדעון שנית. אבל חוזרים על אותה נוסחה בדיוק. ויאמר גדעון אל האלוקים. ויאמר גדעון אל האלוקים. כן, ויש נס אחד, אבל הוא לא מספיק, ומבקשים עוד אחד. נכון? מאיזה שדיבה שלא נגיד, צריך עוד אחד. וגם מי שרוצה יכול לומר שהנס הראשון שהוא מבקש, לא מה שיצא בסוף, אלא מה שהוא מבקש, הוא פחות ניסי, נכון? כאילו, אז אפשר עוד לומר שבבקשה שלו זה היה פחות ניסי, אבל זה פחות משמעותי למה שקרה בפועל. וזה משמעותי למה שהשם מבקש עכשיו. עכשיו, ויאמר השם אל גדעון.
ויאמר השם אל גדעון.
רואים שזה תגובה לזה, רק שבמקום אלוקים יש השם, כי כבר תיקנו את הבעיה שבגללה היה כתוב אלוקים. ויאמר השם אל גדעון.
ואחרי זה אמר השם אל גדעון עוד, אחרי שגם לפני כן גדעון אומר...
כן, אבל זה לא ויאמר השם.
חפם, לא?
רק שזה לא ויאמר השם אל גדעון עוד, אלא ויאמר השם אל גדעון.
בסדר.
עוד, אמרה. שזה שוב חוזר על אותו צורה בדיוק. אלא שכאן אתה פספסת עוד איזה שלוש. כאילו יש ארבע פעמים, ויאמר השם אל גדעון. פסוק ב', פסוק ד', פסוק
ז',
פסוק... זהו, לא, סליחה, יש גם באיפה? פסוק ב', ופסוק ד', ופסוק ה', ופסוק ז'. אז ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם, ונתפאר עלי ישראל למור ידי הושיע לי. כן, כלומר, מה החשש עכשיו? שישראל יגידו ידי הושיע לי. ישראל ילחמו, ינצחו עם הצבא שאתה אספת. כן? אתם זוכרים את הצבא שהוא אסף בשלושה שלבים, שזה מראה איך לאט לאט הוא מגדיל ומגדיל ומגדיל את הצבא, זה יותר מדי. אז צריך להקטין אותו. אז הוא אומר, ואתה קרא נא באוזני העם למור. מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר גלעד. וישוב מן העם 22,000, ועשרת אלפים נשארו. אז זה השלב הראשון.
מה זה יצפור מהרגילד? הרגל, זה תמס אלה. לא היו את הסנונים הטבעים. אז הם צריך להגיד לגדעון, זה צריך לקיים את הדברים ברקב. גדעון למד תורה מן הסתם.
כן, אביו לימד אותו תורה, נכון? לא יודע איזה תורה, אבל... כן. תורת המלך.
אם כבר, אז מה עם האיש הזה? בית סבא קרם.
אה, שוב, אתה שואל את אותם שאלות, כלומר של... רק שנייה, הוא לא עשה את זה לבד? אז קודם כל, יכול להיות שהוא לא עשה את זה לבד, כי הם היו במצב קריטי שבו הם היו צריכים כל כוח אפשרי. הם פוחדים מאוד. עוד מעט אנחנו נשמע כמה לוחמים היו למחנה, זה לא עוד מעט, עוד שיעור אחד. אנחנו נשמע כמה לוחמים היה למדיין.
כן? הנופלים, אלה שלא ברחו, היו 120 אלף. 120 אלף זה לא משהו שאתה מטל בו ראש, ואם יש לנו פה 32 אלף, אתה שומר כל אחד, גם אם אתה מפחד, אכלת אותה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שבאמת הוא התכוון לעשות את זה, אבל בא השם ונותן לזה גושפנקה אלוקית. כלומר, השם אומר צריך לעשות את זה, ולא רק מהסיבה של אני אמרתי בתורה, אלא מסיבה מהותית לסיפור הזה פה ספציפית. למה? שלא יגידו, ידיעו שיהיה לי. זה משהו אחר לגמרי. נכון? יש הבדל עצום. המצווה בתורה, אני חושב שזה לא הסיבה שהיא נאמרה. כדי שלא יגידו ישראל ידיעו שיהיה לי. עכשיו, מה שכן, ברור שזה רומז לסיפור בזה, בדברים. אלא עם הבדל אחד. שם כתוב מי האיש הירא ורך הלבב. וכאן פה כתוב מי ירא וחרד. למה כתוב פה מי ירא וחרד? מסיבה מאוד פשוטה.
אין חרוד.
כי זה היה בן חרוד, נכון? עכשיו, פה זה עוד קצת לא בטוח, למרות שלפני שנייה חרוד ועכשיו חרד, ואין יותר את השורש הזה בכל מקום פה. אבל עוד מעט הוא יוריד אותם אל העין, אל המים, נכון? איזה מים? של אין חרוד. ושמה הוא יוריד עוד את הלוחמים. כלומר, אותו דיון על אותו מקום כל הזמן יהיה על ההורדה של הלוחמים, על ידי עין ועל ידי חרוד. כלומר, בהתחלה הוא יוריד את החרוד, את מי שירא וחרד, ואחרי זה הוא יוריד אותם אל המים, ויוריד את מי שמשתחווה וכו'. אז ככה, הם חונים על אין חרוד, ומחנה מדיין, דרך אגב, היה לא מצפון, מגבעת המורה בעמק, יש כאלה שיגידו שאולי גם המורה רומז למורה, לפחד, אבל זה כבר יותר חלש. בכל אופן, אז בסדר, הוא אומר להם, מי שירא וחרד, ישוב יספור מהרגילד, ואז נשארים עם כמה? עם 10,000. עכשיו זה מעניין בגלל שכבר השם קרה פעם בהיסטוריה שהשם אמר צריך כמות מסוימת של לוחמים.
אצל
דבורה. כן, אצל דבורה בא השם והגביל את הלוחמים. אי אפשר כמה שאתם רוצים, אתם צריכים 10,000. והנה עכשיו הוא אומר מי שירא וחרד ישב ויספור מהר גלעד, ואכן נשארים 10,000. בדיוק כמו במלחמה הקודמת. כן, אז הוא אומר איזה דרישה מסיימת, ולכאורה הגענו בדיוק לדרישה שהשם גם ביקש פעם קודמת, אז זה מצוין. והנה השם אומר לא. ויאמר השם אל גדעון...
מה זה בדיוק?
מה זה?
בדיוק הכוונה 10,000 מדויק או אליו?
זה שאלה רק היסטורית. האם היה 10,001, או שלא יודע מה, מישהו מת מפחד באמצע. אין לי מושג. אבל הפסוק כותב 10,000, ומשווה בין זה לזה. כן? ובשני המקומות השם מבקש להוריד את הצבא, וזה גם זה, זה סיפור אחד אחרי השני.
יש ושני המספרים באותה רמה דיוק.
כן, כן, זה סביר, נכון. בכל אופן נשארים 10,000, ופה, לעומת סיפור דבורה, השם אומר, אוקיי, בסיפור דבורה הספיק לנו 10,000, זה עזר, פה זה לא מספיק. כן? ויאמר השם לגדעון, עוד העם רב, חורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם. כן? גם ואצרפנו משחק עם ויצפור מהר גלעד.
מה זה באמת ויצפור מהר גלעד?
שאלה מצוינת. יש כל מיני דעות. כיום כשאומרים מצפור, מה זה אומר?
מצפור, צריך לצפות בציפורים.
כן. או סתם לצפות, יש כל מיני כאלה שאומרים. יכול להיות שזה, תצפו מהרגילד, ואז אם אנחנו נעבור שם, אז תצטרפו. אחרי שאנחנו נרדוף אחריהם. זה אפשרות אחת שהם לא יחזרו הביתה, אלא יעמדו שם. כן? וזה חשוב, בגלל שהעם הזה שחוזר, כן, איך בעצם נצייר את זה, רק כדי שזה יהיה ברור. העם שחוזר, זה אתם כבר הבנתם, נכון? זה שואל ראשי גדעון, ובזה. אנחנו נרחים על זה, אבל בכל אופן, יש לנו פה 300 שבסוף יישארו, נכון? והיה לפני זה 10,000. כמובן שזה בתוכו, נכון? ה-300 בתוך ה-10,000. והיה לפני זה 32,000. זה המעגלים שהיו לנו. אוקיי? עד עכשיו הורדנו את מ-32,000, הורדנו 22,000, נשארנו עם 10,000 ועוד מעט נשארים 300. בכל אופן, זה קשור לויצפור בגלל מה שנראה עוד מעט. והיה אשר אומר אליך,
שימו לב להרחבה, כמה מילים מבוזבזות בשביל להסביר מה הולך לקרות. והיה, אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. כן, עד לפה עוד לא אפילו יודעים מה יקרה. ויורד את העם אל המים. ועכשיו, אוקיי, השם צריך לומר לו. אשר אומר אליך, אשר לא אומר אליך. כלומר, פסוק אחד בוזבז רק על זה שתוריד אותם אל המים, וכשאני אגיד לך מי ילך, אז הוא ילך, ומי שלא ילך, הוא לא ילך. כמה מילים תספרו, אבל זה מספיק. כן, שתי שורות פה אצלי בתנך. ויורד את העם אל המים, ויאמר השם אל גדעון. שוב, ויאמר השם אל גדעון. כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות. יש פה מחלוקת, אנחנו נחזור אליה עוד רגע, מה בדיוק קורה פה. ויהי מספר
המלכים... יש פה כאילו...
שנייה, נגיע לזה.
תקפולת אלה, וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות, תציג אותו לבד.
כן, אז שוב, עוד רגע נחזור לזה ונבדוק את האפשרויות השונות. אבל יש סיכום, ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש. וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. שימו לב, שלב שני שהשם כבר אמר לו מה לעשות, ועדיין אין תשובה מי הולך ומי לא הולך. הוא רק אמר לו, מי שיעשה ככה תציג אותו לבד, ומי שיעשה ככה. נכון? לא, 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 לא אמר לו מה לעשות איתו. ואז הוא פעם השלישית. מה? כן, בוא נראה. ויאמר השם אל גדעון, עכשיו הוא סוף סוף אומר לו, בשלוש מאות האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. כן, ויקחו את שדה העם בידם ואת שופרותיהם, את כל איש ישראל ישלח איש לאוהליו, ושלוש מאות האיש החזיק, ומחנה מדיין עלו מתחת העמק. יש לנו פה שלושה שלבים. עכשיו, בשביל להבין מה בדיוק קורה פה, צריך להבין מי נשאר ומי לא נשאר. אז יש לנו פה, הפסוק הבעייתי הוא בעיקר הפסוק כהי, נכון? כל אשר ילוק בלשונו מן... כן.
כל אשר... ילוק בלשונו מן המים כאשר ילוק הכלב
תציג אותו לבד
וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות.
עכשיו, יש כאן שתי אפשרויות להבין את זה. או כל אשר ילוק בלשונו מן המים כאשר ילוק הכלב תציג אותו לבד וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות תציג אותו לבד. ואז יש פה שתי קבוצות, כשאחת תלך ואחת לא, ולא עוד לא יודעים מי. או ששתי אלה או כן ילכו או לא ילכו. כלומר, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד, וגם את אלה. כן, זה אפשרות הנוסף. עכשיו, האפשרות הזאת מתחזקת בגלל ההמשך. ביום הראשם אל גדעון, סליחה, לפני זה, ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. כלומר, עשו את זה. כל יתר העם עשה את זה. אבל 300 איש עשו מה?
ילוק בלשונו, את זה.
את זה? כי ילוק בלשונו ממה קשה לו כלב, לא נכון. והיא מספר המלקקים בידם אל פיהם. כן, יש עכשיו את המלקקים.
המלקקים בידם אל פיהם.
300 איש. כן, וכל יתר העם קראו על ברכיהם. עכשיו, ברור שבכל יתר העם זה הווכל אשר יכל ברכיו לשתות. שאלה, מי זה אלה? האם זה זה או לא? עכשיו, שתי אפשרויות נידונו בהם בחוקרים, במפרשים, בכל מי שאתם לא רוצים, ואלו כל מיני אפשרויות. אני חושב שיש דרך להכריע. כן, וזה בגלל השלוש פעמים שאנחנו ראינו שחוזרים על כל החלוקה הזאת. בואו נעקוב ונראה מה קורה בהם. מתחילים בעצם מפסוק ד' עוד העם רב, הורד אותם אל המים ויצרפנו לך שם, ואז יש לנו חלוקה לשניים. והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. מה ההבדל בין שני החלקים? כן, אז בסוף את האיתך מורידים, נכון, אבל זה אפשר להגיד מטעמי קיצור.
איתך ואימך?
גם האימך, נכון, אבל אימך ואיתך גם כאן יכול להתחלף. יש דבר אחד שהוא יותר משמעותי, כי הוא ממש משנה משמעות.
נכון.
נכון, כן. והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך זה לא ילך, אם אנחנו לא ילך. כלומר, מי שילך איתך, יש את אשר אומר אליך זה ילך איתך. יש את
אשר אומר אליך, כן. אשר אומר אליך, ויש וכל אשר אומר אליך.
יש את המכל הזה. כן? פה בסוף בתשובה, במה שקורה בסוף, ואם מספר המלקקים בידם על פיהם 300 איש, וכל יתר העם. כלומר, פה לא כתוב וכל, ופה כתוב וכל יתר העם. וזה גם היתר העם שבאמת לא ילך. עכשיו, ברור למה בחלק השני של מי שלא ילך, כתוב וכל. כי הרי זה הרבה יותר. כל יתר העם. יש קצת שילכו, וכל יתר העם לא ילכו. אז אשר אומר אליך, זה ילך עם אך זה ילך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עם אך הוא לא ילך. אז הכלל, הרוב, הכל, צריך להיות בחלק השני. כאן, בשניהם יש כל. משמע ששניהם לא ילכו. מה?
אבל רק וכל אחד.
בסדר, נו. העניין זה המשמעותי זה שאלה אם כתוב כל או לא. הרי מה הסיבה לזה שזה משמעותי כל כך? אז זה שיש לנו כלל, שיש לנו כל, שיש לנו ריבוי. המילה כל הרי הופכת את זה לכוללת. אז זה לא משנה אם יש וו או לא וו. הוו זה בגלל שזה פשוט עוד משפט. כן, זה משפט מחובר. דרך אגב, גם השלב השני, הרביעי, סליחה, שחוזרים על הדברים האלה, גם כשהשם אומר לו בסוף, אז אומר, בשלוש מאות האיש המלקקים הושיע אתכם ולתתית מדיין בידיך, וכל העם ילכו יש למקומו. שוב, יש לנו בלי וכל, ויש לנו אחרי זה וכל. כלומר, זה עקבי. מי שלא הולך זה וכל, ומי שהולך זה לא חול, כי אנחנו לא רוצים שהרבה ילכו. מה שאומר ששני אלה אמורים לא ללכת, נכון? שניהם אלה זה כל, וכל אלה לא ילכו. ואת אדם תציג לבד. עכשיו, גם הביטוי, דרך אגב, סתם ככה, אין לי הרבה מה לעשות עם זה, אבל זה רק מוסיף להשוואה. תציג אותו לבד. מה זה מזכיר לכם?
יעקב לבן.
פוא, אתה הלכת רחוק. מה יפה, מה אמרת?
יעקב לבן.
לא, לא, פה, אצלנו. יש עוד פעם להציג לבד. להציג ולבד, לא ביחד, אבל לבד. כבר כתבתי מקודם את ההשוואה בין, בין זה שגדעון מבקש פעמיים נס, לבין זה שהשם מבקש פעמיים לסנן את הלוחמים, נכון? עכשיו, אצל השם הוא אומר, אתה תציג לבד. גדעון, לעומת זאת, אומר להשם, אני מציג את גזעת הצמר בגוב, ואני מייתה לה לגזע לבדה, וכו'. כלומר, יש גם תציג ויש לבד. כן, מלבד זאת, גם פה, כמו שם, יש לנו פעם אחת לא ניסית, פעם אחת טבעית לחלוטין, שזה כמו שכתוב בספר דברים, לסנן את העם במי שירא וחרד. ויש לנו שלב שני שהוא כבר יותר מוזר ומעניין, הייתי אומר, שזה ההורדה אל המים. כך או כך, מה בעצם קורה פה? מה ההשוואה הזאת ולמה צריך שני ניסים ואחרי זה שני סינונים? אז אני חושב שזה שוב ממשיך את אותו הרצף, את אותו התהליך של הדיון, הדיאלוג בין השם לבין גדעון. השם אמר אני לא הושיע, ואז גדעון אמר אתה צריך להושיע, ואז השם אמר אני הושיע אם תחזרו בתשובה, ואז גדעון אמר טוב הם לא חזרו בתשובה, אבל יש 10 צדיקים. בא השם ואומר אוקיי בסדר, אני מוכן להושיע למרות שהם לא חזרו בתשובה, אבל מה אני מוכן לעשות? אני מוכן להושיע רק אם המלחמה הזאת תוכיח שאני השם, ושאני הושעתי, ולא יאמרו ישראל ידי השיע לי, ואז בעצם הם יחזרו בתשובה. כלומר, אני מוכן להחזיר, למרות שהם לא חזרו בתשובה, אני מוכן להושיע. אבל רק אם המלחמה הזאת תחזיר אותם בתשובה. זה בעצם מה שהשם אומר. ובזה בעצם נגמר הדיון ביניהם ומסכימים. כלומר, בסדר, המלחמה הזאת תהיה מלחמה שבה הם יראו שלא ידי הושיע לי, אלא שהשם הושיע, וכך הם באמת יחזרו בתשובה. כן, לכאורה זה מה שנראה לי בדברים מאוד משכנע. ההקבלה דרך אגב בין שתי היחידות האלה גם מבחינת המבנה היא מאוד חזקה, כי הסיפור כולו משובץ בכמה פסוקים כאלה פה ושם של התיאורים של המחנות. כלומר, לפני סיפור הגיזה היה כתוב וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל, ורוח השם לבשה את גדעון והוא אסף את כל הצבא מבחינתו, נכון? ואז נגמר הסיפור הגיזה, ושוב, והשכם ירובה לו גדעון וכל העם אשר איתו ויחנו עליהם חרוד, זה ההתקדמות של הצבא של ישראל, ומחנה מדיין היה לו מצפון, מגבעת המורה בעמק. שוב, המצב של הכוחות.
עם ברק וסיסרא,
מה?
אז כאילו את ברק וסיסרא.
כן, כן, לא, אבל זה לא בצורה כזאת שיש יחידות, כי סיפור גדעון בניגוד לסיפור דבורה ויהוד, הוא לא סיפורון, הוא לא סיפור סגור. הוא מחזור סיפורי, נקרא לזה, הוא סגה שלמה, הוא המון המון יחידות. את ההקדשה לבד יכולנו לקרוא כסיפור נפרד עם חתימה, בפתיחה, במסגרת. כן? ואחרי זה הסיפור של מזבח הבעל הוא גם סיפור סגור. וכל סיפור פה, יש פה כמה סיפורים כאלה קטנים, אבל ביחד הם יוצרים מחזור סיפורים שלם.
כן, זה כבר עולם אחר לגמרי, סיפור של גדעון, ופה כבר קשה להשוות את זה לסיפור אחד. ואז היחידה של האותות של הגזע...
ועלה?
לא, זה גדעון, יפתח ושמשון. כשאבימלך, השאלה אם לחבר אותו לגדעון או להסתכל עליו כסיפור נפרד. אבל בשלושתם בעצם כן, זה יהיה יותר סיפורים גדולים כבר. ושמשון זה כבר יהיה ממש גדול, זה שם זה יהיה גדול מאוד אפילו. אז כן. ובשאר הסיפורים לפחות יהיה גם מבנה יותר מסודר. אצל גדעון קשה להבין את המבנה. אז יש לנו את המצב של הכוחות לפני סיפור אותות הגזה, ואז יש את הסיפור של אותות הגזה. ואז אחרי זה עוד פעם מצב הכוחות, ואז הסינון של הלוחמים. ואז עוד פעם המצב של הכוחות. כן, כל העם שנשאר לוקח את הצידה של כל שאר העם, ואת שופרותיהם, זה כבר רמז למה שהולך לקרות עם השופרות, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו, ובשלוש מאות האיש החזיק. כן, זה נשמע כמעט כאילו היה צריך להחזיק אותם, כאילו שלא... בהם הוא החזיק, שלא יברחו ביחד עם כל השאר. כששלוש מאות איש הולכים להילחם מול 135,000, חוששני שצריך לתפוס אותם חזק. אז בשלוש מאות האיש החזיק. ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. שוב, מחנה מדיין לעומתו נמצא כאן. אז מה שיוצא זה בעצם מין מבנה כזה שבו יש לנו את הפסוקים האלה. בואו נסגור את זה. כן. יש לנו מין מצב הכוחות נקרא לזה. שזה מצב הכוחות חוזר שלוש פעמים. ובאמצע יש לנו פה את הסינון של הלוחמים, ופה את האותות הגזע. עכשיו אלה ודאי מקבילים ביניהם, מצב הכוחות פשוט מחלק ביניהם. מעניין שגם מה שיש פה ומה שיש פה יכול להיות מאוד מקביל. אם אתם זוכרים, אמרנו שהסיפור של המזבח, עם ניתוץ המזבח, כן, מתחיל במילים, ויהי בלילה ההוא ויאמר אליו השם. וגם הסיפור הבא, סיפור של החלום, גם מתחיל באותה צורה. כן, עכשיו, זה לא הכל, כן, אנחנו נסיים רק בזה. יש עוד כמה הקבלות ביניהם. בין השאר שבשניהם, גדעון נדרש לעשות איזה משהו מסוכן. במקרה הזה, לנטס מזבח הבעל, שראינו שזה מאוד מסוכן. במקרה הזה, ללכת למחנה מדיין. או יותר נכון, אפילו אם אנחנו נחדד את הדרישה יותר, אז כתוב, ויהי בלילה ההוא ואומר אליו השם, קום רד במחנה כי נתתיו בידיך. כלומר, לא דורשים ממנו לרדת למחנה לשמוע, אלא תלך תילחם. וזה מאוד מסוכן. בשני המקרים גדעון נדרש לעשות משהו מסוכן בלילה, ובשני המקרים גדעון בסוף עושה קצת אחרת, הוא עושה בשינוי. למה? כי הוא ירא. כן? כתוב, ויהי כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם ויעש לילה. הוא ירא, ויהי כאשר ירא. ובגלל זה הוא לא עשה ביום אלא בלילה. ופה, במלחמה, אז גם כתוב, ואם ירא אתה לרדת, אז רד אתה ופורה נערכה למחנה ושמעת מה ידבר וכו'. כלומר, פה יש יראה שבגללה גדעון עושה את זה קצת אחרת, וגם פה יש יראה שבגללה גדעון עושה את זה קצת אחרת. בשני המקרים זה מה שקורה, בשני המקרים גם אחרי זה, הוא משתמש בעוד מישהו. פה הוא לוקח 10 אנשים, פה הוא לוקח את הנער שלו, כנראה שגם 10 אנשים היו נערים שלו. ואחרי זה קורה במחנה של האויב, שזה במקרה הזה אנשי אופרה, ובמקרה הזה האויב ממש, מין דיון בין איש ורעהו. כן? בסיפור של אנשי אופרה, ואמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? ומה התשובה? גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ובמחנה של זה, אז גם איש ורעהו, והנה איש מספר לרעהו חלום, ומדנים בשאלה מה זה, ומה התשובה? גדעון בן יואש, אותה תשובה. כלומר, ההקבלות הן הרבה יותר מסתם הפתיחה השווה, אלא כל היחידה ממש, וזה רק חלק, אנחנו נראה בשבוע הבא עוד, יש להם הרבה הקבלות ביניהם. ונשאל את השאלה למה, וזה אנחנו נשאיר לשבוע הבא, שתהיו קצת במתח, אבל זה רק אומר שהמסגרת היא עוד יותר חזקה. כן, זה יוצר ממש הקבלה בין זה לזה, שזה בעצם המסגרת והחייסטית לכל ההכנות למלחמה. כלומר, מהמצב שאחרי שנשלח גדעון, זה הקדשה, אחרי שגדעון נשלח להילחם במדיין, ואנחנו מצפים שיאמר לו השם לך תילחם, וכל זה קורה. קודם תנסה את המזבח, ואחרי זה אותות של הגיזה, ואז תסנן את הלוחמים, ואז החלום המדיני.
אנחנו נראה איך כל זה זה כאילו מין פינג פונג בין השם לבין גדעון, עד שבסוף באמת הוא הולך ונלחם. כן, כשבהתחלה הוא מקבל אות, ואז הוא נדרש לנטס את המזבח. כן, זה השם דורש. ואז הוא מבקש אות, ואז הוא נדרש לסנן את הלוחמים. ואז הוא מבקש אות, שזה הוא לא מבקש אלא השם נותן לו, כן, חלום המדיוני, ואז הוא מוכן להילחם. והמצב הזה בעצם מופרד על ידי מצב הכוחות השונים. אז זה כבר טוב, את חלום המדיני אנחנו נשאיר לשבוע הבא, ונראה מה יהיה עד אז. טוב.
בסוף לא סיימת, כי לא...